רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיו נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כן, שלום לכם. הפתיח איכשהו הולך לו לאיבוד, לא נורא. אנחנו כאן עם מדברים מקומי של השבוע. כן, תוכנית מעניינת, יש לנו שבוע, ארבעה אורחים. ראש עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי, ידבר איתנו על תוכנית נוף הירקון, 9,000 דירות חדשות בהוד השרון. אם זה כל כך טוב, אז למה עיריית הוד השרון מתנגדת? מיד אמיר כוכבי יספר לנו על זה. השבוע נפל בקרב טל להט מכפר סבא, לוחם מגלן, נפל בקרב. טל ב-7 לאוקטובר הציל את חברי כפר עזה, נכנס לבתים, חילץ את המעמדים, והשבוע הוא נפל בקרב. הדוד שלו, אודי סורקיס, יספר על טל ועל האובדן הכבד. אופר פנחסוב מרעננה יצר את הסרט עובדיה יוסף מלך הספרדים. הוא ספר על ספרדים, רעננה, אליטה, למה התקווה הספרדית קמה ואיפה היא נמצאת היום. ואחרון יהיה פיליפ שפירו שספר על כדור מים ברמות השווים. כן, יש דבר כזה מסתבר. וכן, בואו נתחיל עם חברים של נטש ומלנקולי.
Yeah. זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגב בית הקיץ, ויש אדם שם. ובחורף הנמלים מתכנסה מתנעת ברכושה ומחלות
שלום לאמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, מה שלומך אמיר?
שלום דודי.
אוקיי. אז השבוע הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את תוכנית נוף הירקון, 9,000 דירות, ברכות להוד השרון או שיש מה לדאוג?
אישרה אותה להפקדה, זה אומר שעכשיו יהיו עוד, יש עוד זמן התנגדויות, אחרי זה יהיו עוד דיונים, גם בוועדה המקומית, גם בוועדה המחוזית. בוא נגיד עוד ארוכה דרך... אפילו מאוד, עד להתחלת מימוש של תוכנית כזאת.
אוקיי, אבל אתם בעצם לא כך שמחתם על התוכנית הזאת, היה לכם התנגדות די עקרונית, מה הייתה?
תראה, השורש של התוכנית הזאת נעוצה בתוכנית קודמת, שקידמה עירייה לפני שאני נבחרתי לתפקיד, ביחד עם מינהל תכנון, נקראה אז תמ"א 48/1, כללה בגדול שני מתחמים לפיתוח, גם המתחם של נוף ירקון שנמצא ליד אזור התעסוקה נווה נאמן והר הזבל, וגם מתחם שביל התפוזים שנמצא בגיל עמל. תוכנית מאוד חריגה שביקשה להוסיף כמעט 20,000 יחידות לעיר. עשינו מאבק מאוד משמעותי אחרי שנבחרתי קדנציה קודמת, הצלחנו לבטל אותה. כחלק מהביטול נקבעה התנאיה שהתוכנית תקודם בהליכים בוועדה המחוזית בשיתוף פעולה עם הוועדה המקומית. הבעיה שהשיתוף פעולה הזה מעולם לא קרה, זאת אומרת, היינו נוכחים בחלק מהדיונים, כמובן דאגנו להיות נוכחים ברובם, אבל למעשה הערות התכנון, גם אלו שכבר היו לנו מטעם 48/1, אבל גם לגבי התכנון החדש, בעצם נשארו ללא טיפול. והבעיות המרכזיות הן מהיעדר פתרונות תחבורה מהותיים ונכונים, לעיר הוד השרון בכלל ולתוכנית המאוד מאוד גדולה הזאת בפרט, היעדר פתרונות של שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה. התוכנית הזאת מצמצמת לנו את השטחים הללו, בעצם פוגעת ביכולת הכלכלית של העיר להמשיך להיות איתנה ועצמאית, ובנוסף היא מעלה סוגיות כלכליות מאוד כבדות בנוגע לשטח שהתוכנית מגדירה כפארק חלקו לאומי, חלקו עירוני, בלי להגדיר גם מי מפצה את בעלי הקרקעות וגם מי אחראי להקמה ולפיתוח. כל זה, יש כמובן עוד סעיפים בתכנון עצמו, שפחות נראים לנו, התכנון עצמו של המרחב הוא ארכאי, מיושן, לא מתאים לאיך שאנחנו רואים את עיר העתיד. אז זה דרך עוד ארוכה.
אז מה השיטה פה? להביא תוכנית להפקדה, כשהם יודעים שהיא לא באה לתכנות, לעשות את זה על הראש של העירייה, בלי דיון מעמיק, מה עשינו פה? לא קידמנו כלום?
להערכתי יש איזשהו לחץ מלמעלה, הרבה אנשים מדברים על משבר הדיור וחושבים שזה עניין רק של היצע מול ביקוש, אבל ההיצע לא מסתכם בלהוציא כותרת לעיתון תוך כדי הדיון שאושרה שכונה של 9,000 יחידות דיור. צריך באמת לדאוג שתוקם שכונה מתאימה שתיתן את השירותים. אז אם אתה שואל מה ההיגיון, לדעתי ההיגיון זה לנסות לעמוד לפני סוף שנה ביעדים שקובע מנהל התכנון לוועדות המחוזיות לגבי מספרי יחידות הדיור שהם צריכים לאשר. כל ועדה מחוזית מקבלת בונוסים לפי עמידה ביעדים, וכמובן על כל סטייה למעלה מהעמידה ביעדים, ולכן אני חש שהם היו פה תחת לחץ לאשר את המספר בלי באמת לדאוג שזה יהיה ממומש יום אחד.
אז בוא אני חדש לך, הודעה יצאה עוד לדעתי לפני הדיון.
יצאה הודעה לפני הדיון ויצאה גם הודעה תוך כדי
הדיון. כן, תוך כדי הדיון, כן.
לפני הדיון כתבו יאושר, בדיון עצמו כתבו יאושר. אנחנו אגב עד היום לא קיבלנו את ההחלטה.
טוב, זה שיטה נהדרת, אותו דבר היה שבוע בהרצליה שהמנהל התכנון הודיע, הרשות להתחדשות עירונית הודיעה על אישור תוכנית שעוד לא נדונו בה בוועדה. אבל בסדר, זו שיטה של ליצור כותרות ולא תוכן. בואו קצת נדבר על בנייה בהוד השרון. השארתם מספר תוכניות משמעותיות באזור התעשייה נאמן בתקופה האחרונה.
זה הכיוון? אני חושב שהגישה שלנו בשנים האחרונות הייתה לעשות רוויזיה לכל נושא התכנון והבנייה, ובעצם להבין לאן אנחנו רוצים ללכת כעיר. היה ברור שצריך לחזק את העצמאות הכלכלית של העיר, ולייצר פה תחרות לאזורי התעסוקה מסביב. הדבר הזה מאוד קשה כשאין בניינים, אז לכן הדגש המרכזי היה להסיר חסמים ולאפשר לפתח את אזור התעסוקה כמה שיותר מהר, בשביל זה גם עשינו מדיניות עירונית, בשביל זה גם קידמנו אזורי תעסוקה חדשים. אבל אני חייב להגיד שגם בהתחדשות עירונית, שבעיניי זה ערך חברתי גבוה, אנחנו יצרנו מדיניות שמוכיחה את עצמה, גם נותנת ודאות גם לבעלי הדירות, גם ליזמים, גם לעירייה, הבנה של מה הנתונים שצריך כדי להיכנס לפרויקט, ומה המספרים שאיתו יצאו משם, וזה בעצם מביא למימוש פרויקטים מאוד מאוד משמעותיים של התחדשות עירונית. בנוסף, מדיניות קידום העיר, שבקרוב טובה לשיתוף ציבור, קידום מרכז העיר, שבקרוב טובה לשיתוף ציבור, היא כזאת שתאפשר התחדשות עירונית מאוד מאוד משמעותית לאורך ציר התנועה הראשי של הוד השרון, דרך ה-200, בעצם ליצור שם עירוב שימושי מודרני של מסחר תעסוקה ומגורים, כזה שגם הולם גם עיר חדשה ומתחדשת, וגם את התפיסה שבה הכל צריך להיות קרוב לבית.
וגם יעלה לגובה, אני מניח?
בסופו של דבר, כשאתה מוריד ישן ומכניס חדש, אתה חייב לעלות לגובה אחרת, אין מתכנות. ולכן, כן, הבעיה היא לא בהכרח הגובה, אלא הבעיה היא כשמתייחסים לגובה ולנפחי, למספר יחידות דיור, מבלי להתייחס לכל השירותים שצריך. למשל, אם נחזור לתחילת השיחה, לנוף ירקון, ההודעה שלהם מדברת על 9,000 יחידות דיור, אבל אני אספר לך שבעצם מדובר על 10,200. למה? כי מנהל התכנון המציא פטנט חדש שנקרא דיוריות, זה כאילו דירה מפוצלת מראש בתוך הדירה, שלטענתם הם עושים את זה בשביל שלכל משפחה, הילד יוכל לעבור, לגור וכו וכו, לנו ברור שזה ישראבלוף מוחלט ומדובר בנכס להשכרה שיוזכר מהיום הראשון, ולכן בפועל מדובר על תוספת של עוד 1,200 יחידות דיור לפרויקט הזה, והם עם הישראבלוף של פיצול דירה למשפחה, בעצם נמנעו מהצורך בלהכניס את המספר הזה 10,200 לבדיקה פרוגרמטית של תחבורה, של צורכי חינוך, של צורכי תעסוקה וכו'.
לא יהיה משעמם. בוא נדבר קצת על על הקואליציה ועל התקציב של הוד השרון. יש כבר תאריך יעד?
היה תאריך יעד. רצינו לעשות את זה עוד בסוף יוני. מספר חברי מועצה ביקשו עוד זמן כדי ללמוד תקציב, יושבים איתם, רואים את ההשגות. בסופו של דבר צריך לזכור, מדובר בתקציב של פחות מחצי שנה, כי בשל המלחמה ודחיית הבחירות, המדינה אסרה על הרשויות המקומיות להגיש תקציב, והיא רצתה שהמועצות החדשות יגבשו. במועצות החדשות יש מן הסתם לא מעט חברי וחברות מועצה חדשים. יש מקומות שבהם הרימו את זה להצבעה מיד בישיבה הראשונה או השנייה. אני מאמין בזה שאנשים צריכים ללמוד ולהכיר באחריות שלהם כנבחרי ציבור, ולכן לא הייתה לי בעיה לדחות, וגם אגם שמשרד הפנים נתן אישור גורף בדחייה מתוך הבנה שזהו באמת תקציב שהוא כבר נגזרת של המציאות, הוא לא מייצר מציאות. זאת אומרת,
זה תקציב באמצע שנה,
האמת שהיה יותר הגיוני אם הם היו מאחדים את שני התקציבים.
24-25.
המלאכתה, נכון, המדינה יודעת לעשות את זה עבור עצמה כשצריך, עבור רשויות המקומיות הם פחות חושבים מה נכון ויותר נדבקים לצרכים, אבל אנחנו עובדים בצורה מסודרת מול משרד הפנים. היה לנו השבוע ביקור של שר הפנים שהביא איתו את כל צמרת המשרד, גם לראות את התוכניות התפתחות של הוד השרון, גם לשמוע על האתגרים שלנו מול חלק מהגופים שהוא אחראי עליהם, אבל גם מול משרדי ממשלה אחרים. ומצאנו, לא שלא ידענו, אבל מצאנו שר פנים קשוב וחד ומכיר את את הפרטים ואת הנושאים השונים, ואני מקווה שגם בסוגיות הכלכליות והתקציביות של הרשויות המקומיות הוא יפגין את העוצמות שהוא מפגין בשאר התחומים.
כן, בין עשרה בודדים שגם עובדים בשבילנו.
נכון.
אוקיי.
באופן מובהק, אגב.
כן. אוקיי, אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, תודה לך. אז נופר, כל לא לרוץ לקנות פיסת אדמה בין
האמת בינו. שזאת אמירה חשובה מאוד, אני מזכיר לכל
ספקולטיבים, רץ מהר
מעצמך, ברור, הסביר שהספקולנטים וכל החברות קידום האלה עכשיו ימציאו עוד המצאות, אין מה לקנות קרקעות מבלי שבדקתם את מהות התוכנית במשרדי העירייה, באגף הנדסה, אפשר באינטרנט, אפשר לפנות ישירות, זה נכון אגב לכל עיר. לכל עיר ולכל קרקע, המלצה חמה, לא לשים את כספכם על קרן עצמו.
והמידע נגיש למי שמעוניין לבדוק.
בהחלט.
אמיר, תודה רבה ושבת שלום.
תודה לך, שבת שלום.
להתראות ביי. כן, קודם היה לנו קצת מוזיקה, ועכשיו סידרנו את זה. שלום לאודי סורקיס, מה שלומך אודי? אודי? טוב, התנתק לנו, אנחנו מיד נעלות שוב.
שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת, איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה, ואיפה כל הביטחון העצמי הזה, איפה? אז דבר ראשון אני רוצה
בכסף. שלום לאודי סורקיס, מה שלומך אודי? טוב, יש לנו פה איזושהי בעיה. אודי, שומע אותי? אודי, כן, אודי, שלום אודי, כן. מה שלומך אודי? עכשיו שומע אותי?
שלום וברכה. כן, אני שומע, אני מקווה שגם שומעים
כן,
אותי.
כן, שומעים אותך מצוין.
לשאלתך מה שלומנו, לא טוב, שלומנו לא טוב, אני לא אייפה את המציאות.
לא, נורא. כן. ביום השבוע, טל, אחיין שלך נפל בקרב ברצועת עזה, ומה שתפס את תשומת הלב לא רק שלי, של כולם, זה התרומה שלו לקרב בשבעה באוקטובר בנחל עוז. טל עם הצוות שלו הגיע לנחל עוז וחילץ את תושבי נחל עוז מהממדים בגילוי גבורה, ומאז נלחם עד שהוא נפל השבוע.
נכון, טל כמו כולנו, טל היה בבית בשבת של השביעי לאוקטובר, כמו כולנו התעורר לבוקר מזוויע, אבל מיד הקפיץ את עצמו להצטרף לחברים שלו, לא חיכה לרגע, והיה בין הראשונים להגיע ולחבור לצוות. מפקד הצוות שלהם, מקס, באותה תקופה קיבץ שבעה לוחמים, והם התחילו, מה שנקרא, לעבוד בנחל עוז, לחלץ תושבים של המקום, ופשוט בלחימה הירואית הצילו שם הרבה מאוד אנשים, ואני לא אומר את זה כי טל נהרג היום, ישב איתנו היום פה, בא לנחם אותנו האלוף במילואים נועם טיבון, שגם לחם באותו יום בנחל עוז, והוא סיפר על הגבורה של הצוות הזה ועל מה שהם עשו שם, וזה דברים שאנחנו לא ידענו, אבל באמת בשביעי באוקטובר הם לא היססו והלכו לשיא הלחימה ועשו את מה שהם יכולים. סיפר לנו נועם איך שפר אדיר בין התוצאות עד הרגע שהם הגיעו ומהרגע שהם הגיעו, ומאותו רגע טל נכנס למלחמה. ברגע שהתחיל התמרון הקרקעי, כמובן שהם היו בפנים, יחידת מגלן שנמצאת בחוד החנית וחטיבת הקומנדו, ואיבדנו ילד מדהים, ילד יחיד בדורו.
בוא תספר לנו על טל.
טל השאיר אחריו אמא רונית, אבא רן, אח בכור יונתן ובת זוג תמר, בת זוג שלו בכמעט שלוש שנים האחרונות, מבחינתנו היא בת משפחה לכל דבר כמובן. ילד מדהים מדהים שידע לשלב הכל, מלא מלא בחלומות ולהשיג אותם. כשאני אומר ידע לשלב הכל, זה גם את הרוח, הדוגמה הטובה ביותר אולי זה התקופה שלו בתיכון. האהבה הגדולה של טל זה קולנוע, הוא למד קולנוע, הוא עשה קולנוע, הוא רצה לעסוק בקולנוע כל חייו. את הסרט הראשון שלו הוא הוציא עוד בגיל 18, סרט מלא, וזה היה החלום שלו. ואני אומר הדוגמה הטובה לשילוב, כי בדיוק במקביל לזה הוא גם התאמן בפוטבול, ובסוף גם היה מאמן פוטבול, ככה שהוא ידע לשלב בין הדברים. ואז התקרב תאריך הגיוס, והוא חשב שהוא ילך להיות צלם צבאי, צלם קרבי יותר מדויק, וישלב את האהבות שלו. אבל ככל שהתקרב תאריך הגיוס, טל החליט שזה לא מספיק קרבי, והוא רוצה להיות בקצה של הקצה, והלך לגיבושים, והגיע ליחידת מגלן, היה מאושר. אנחנו תשעה חודשים בתוך מלחמה מאוד 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 קשה. אני לא ראיתי פעם אחת את טל מתלונן, מקטר, אומר שנמאס לו כבר, אומר שמספיק. טל היה שם כל הזמן, מה שנקרא, על מלא. ושמר, הוא והצוות כולו רצו עם אותו אחד. אנחנו פה בשביל לשחרר את החטופים. וזה מה שהיה בראש שלהם כל הזמן. ואני אגיד עוד משפט אחד על טל אולי לפני שאנחנו מתקדמים. לפני הגיוס, אבא של טל סיפר היום שהוא לא התלהב מזה שטל הולך לקרבי. אתה יודע, זה הבעיה עם הורים. אנחנו מחנכים אותם לזה, ובסוף אנחנו מתלוננים שהם כאלה טובים. אבל הוא לא התלהב מזה, ושאל את טל, למה? אולי תלך לנצל את הכישרונות שלך במקומות אחרים. אז טל ענה לו מה שטל עונה. אם לא אני אלך, אז מי אלך? אז מישהו יצטרך ללכת. וטל הלך ועשה את כולו עד שהגיע היום הנורא.
אני לא רוצה לדבר רגע הבשורה, כי זה רגע שאני קשה לפי לחשוב עליו. איך קמים בבוקר עם אחרי אסון כזה?
לכל אחד אישית, חלקנו יותר בפנים, חלקנו עוד לא ממש קולטים את האסון, וזה ייקח זמן להקל את זה. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני אספר לך רגע לכם רגע משהו אולי שטיפה יסביר על זה. אחותי, אמא של טל, ואני ואמא שלי, אנחנו עדיין נמצאים בתוך ה-30 למותו של אבא שלי. אבא שלי נפטר לפני שלושה שבועות. ונורא קל ליפול הקלישאה של האסונות רודפים אותנו ואיך אפשר אסון אחרי אסון, אבל אני בוחר להסתכל על זה אחרת. ובשבעה של אבא שלי קיבלנו מתנה, ובמקרה לגמרי טל היה באותו שבוע בדיוק ברגילה, הוא היה איתנו כל השבוע, ולמעשה קיבלנו שבוע פרידה, לא יוצא למשפחה להיות הרבה פעמים, כל המשפחה המורחבת מבוקר עד ערב ביחד, כל הבני דודים ביחד, ובדיעבד קיבלנו שבוע של פרידה מטל. אז זכינו להיות איתו עוד קצת כולנו.
התמונה שלו עם החיוך והטלטלים כאילו לא עוזבת לי את הראש. מה הלאה? התחלתם לחשוב על הנצחה, על איך זוכרים אותו?
שאלה מצוינת. קודם כל רגע לגבי החיוך. אומרים את זה על הרבה, אבל זה לא תמיד פוגע בכולנו. אצל טל, מה שרואים בתמונה זה מי שהוא. זה פשוט מדהים. החיוך הזה לא ירד מהפנים לשנייה, לשנייה. הכל 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 הוא ראה באור חיובי, ובאמת התמונות האלה שכולם מדברים, פונים אליי, איזה חיוך, איזה חיוך, אני שומע כל הזמן את המשפט הזה, זה פשוט טל. לגבי מעל, מצד אחד אני יכול להגיד לך שמעט מוקדם מדי לדבר על זה. מצד שני, אתמול בתום מסע הלוויה, הצוות שלו הגיע. אותו צוות שהיה איתו באירוע, ואותו צוות ש4-5 שעות אחרי חזר לתוך הלחימה פנימה, היה במסע הלוויה. ואנחנו ישבנו, המשפחה הקרובה והצוות, ישבנו למעגל שיח בסוף. להעלות זיכרונות, לדבר על טל, היה מאוד 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 מרגש ומאוד מחזק ומעצים את שני הצדדים. ניגשו אלינו החיילים בסוף ואמרו כמה הם חוזרים עכשיו יותר מחוזקים. אבל אני אלך לשאלתך, ואמרו שם החבר'ה בהסכמה מלאה שידאגו להנצחה של טל, אבל זאת תהיה הנצחה מיוחדת. איך הם אמרו? זה לא יהיה עוד מרוץ לזכרו של, לא כי אני חס וחלילה מזלזל בכאלה מרוצים וזה עולם ומלואו, אלא כי הם מוצאים לנכון להקדיש לטל משהו ייחודי שיאפיין אותו ומי שיהיה, יראה או לא יודע מה יהיה הנצחה, יגיד זה בדיוק טל. אני יודע שגם החברים מתכננים הנצחה לחבר שלהם.
אין לי מילים לנחם אתכם, אודי. אני מקווה שהוא יהיה הקורבן האחרון שנהרג מלחמה הנוראית הזאת. תודה רבה.
אמן, אמן. שנדע כולנו ימים שקטים יותר, שיחזרו החטופים והחיילים, באמת שזה יהיה החייל האחרון, שיחזרו כולם לשלום.
אמן. אז תעלה, צריכו לברכה, גיבור ישראל. תודה, אודי.
תודה רבה.
שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת, איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה, ואיפה כל הביטחון העצמי הזה, איפה? אז דבר ראשון אני רוצה לבקש סליחה. אני יודע אתם סובלים כל פעם שאתם רואים כמה אני יפה, כמה אני מוצלח, כמה יש לי ויש ויש ויש, אבל זה לא באשמתי, זה בא לי טבעי. מי שלא הולך עד הסוף,
הסוף הוא נעלם.
מי שנותן את הכל,
הכל חוזר לו בגדול.
מי שלא הולך עד הסוף,
הסוף הוא נעלם.
מי שמתר היום,
הלך לו הסדור.
אני רוצה שכל אחד פה ישאל את עצמו איפה הוא היה ברגע שאני עשיתי את הבחירות הנכונות, איפה הוא טעה, איפה הוא הלך בדרך לאיבוד, איפה הוא הלך לאיבוד בדרך. אני אומר לעצמי כל יום תודה שאני פה בשבילכם, תראו אותי כמה אני גבוה, כמה אני שמן. תעצמו את העיניים, תעצמו את העיניים ותחזרו אחריי. מי שלא הולך עד הסוף,
הסוף הוא נעלם.
מי שלא נותן את הכל,
הכל חוזר לו בגדול.
מי שלא הולך עד הסוף,
הסוף הוא נעלם.
מי שמתר היום,
הלך לו הסדור, הלך לו הסדור.
אוקיי, הגיע הזמן לתת. מי שמרגיש שהוא בשל להצטרף אליי, שיוריד חולצה עכשיו, יוריד חולצה. רק מי ששמן, הגיע הזמן לתת. מי שמרגיש שהוא בשל להצטרף אליי, שיוריד חולצה עכשיו, יוריד חולצה. רק מי ששמן,
שלום לפיליפ שפירו, מה שלומך פיליפ?
שלום, שלום רב. אני בסדר, תודה.
יופי. שמח לשמוע, לפני שבועיים בערך פנית אליי וסיפרת שיש משהו מאוד מעניין שקורה ברמות השווים, ובהתחלה קצת נשמע לי לא אמין, כדור מים ברמות השווים.
נכון מאוד. אז אנחנו בעצם, אנחנו זה יוצאי הפועל פתח תקווה, משה יעקבי שבעצם היה אחד המאמנים המובילים בהפועל פתח תקווה, דניאל אלקינד שהוא גם שופט בארץ ובחול, ואני, שחקן לשעבר, החלטנו שאנחנו רוצים להחזיר את החיים למועדון שלנו, להקים אותו מחדש. המועדון נסגר לפני מספר שנים מסיבות כאלה ואחרות.
ספר על הפתיחה שלו, בוא נדבר על דברים טובים, על הספורט בכלל, כדור מים, מה זה כדור מים?
כדור מים זה ספורט מאוד מאתגר ומאוד בונה. גם בעיקר נפשית וגם פיזית. משחקים אותו גם בנים וגם בנות. ליגת הבנות שלנו בארץ היא אחת הליגות המתקדמות והמפוארות עם שם עולמי. ובעצם זה שישה שחקנים בכל קבוצה עם שוער, שבעה, מים עמוקים, ששוחים עם הכדור ומנסים להפקיע גול אחד לשני, בגדול.
כן, זה דורש הרבה כישורים, גם לדעת לשחות קודם כל. נכון, נכון. וגם לדעת תנועה על מים, לשמור על ציפה, לשמור על איזון, לשמור על תנועה עם כדור, קצת אגרסיביות, טקטיקה, אסטרטגיה, נשמע לי כמו ספורט קצת מסובך.
ספורט מאתגר, אבל לא כל כך מסובך. מאוד קל לקלוט אותו, גם אם אתה לא השחיין הכי טוב. אני, לדוגמה, התחלתי בגיל 14, ולא הייתי השחיין הכי טוב, ולא הייתי בכושר בכלל, ולמדתי. כל אחד יכול, באמת. עכשיו, הדבר הכי מעניין הוא שכל הדבר הזה התחיל לפני יותר מ-50 שנה, ברמות השווים. ומי שיסד את הקבוצה שלנו, זה איש מאוד יקר ואהוב בשם משה בוגין, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני שבועיים. שבעצם...
מאיפה היה לחקלאי מאוד עם רמות השווים את התשוקה לכדור מים?
כי בשנות... הוא בעצם התחיל את הקבוצה... הקים את הקבוצה שם בשנת 72, ואז בשנות ה-90, הוא ובועז נוי, שהוא גם עוד השרוני דרך אגב, העבירו את הקבוצה לגבעת השלושה, וככה גם בעצם נוסדה הפועל פתח תקווה. ואני בעצם נכנסתי למועדון בדיוק שהוא עבר לגבעת השלושה בשנות ה-90.
באיזה בריכה מסוכים? זה סתם סקרנות אישית. 25 מטר, 50 מטר?
בעיקרון בארץ, בגלל שאין בריכות תקניות, אז כדי לקדם את הספורט, אז כל בריכה, גם שהיא 25 מטר, אפשר לשחק בכדור מים. עכשיו, כן?
ומאיפה בא הרעיון לחדש את ימיכם כקדם ולחזור לרמות השווים?
אז הכל התחיל קודם כל מטורניר שערכנו לזכרו של אסף חממי, שנהרג בשביל לאוקטובר. הוא היה עמיד בקבוצה, שיחקנו ביחד בהפועל פתח תקווה. עשינו טורניר לזכרו בגבעת חיים.
אלוף משנה אסף חממי.
סליחה?
אלוף משנה אסף חממי, כן?
אלוף משנה אסף חממי
שנהרג וגופתו עדיין.
וגופתו עדיין בעזה, נכון. ונפגשנו כל החבר'ה, וזה ככה נדלקה, הכל שוב ככה חזר אלינו, והתחלנו לדבר, ומשה יעקבי הוא היום המנהל של בריכת רמות השווים. ואז גם לפני שבועיים, לצערנו, נפרדנו גם ממשה בוגין, מייסד הקבוצה. ואז החלטנו, טוב, בואו נתחיל מההתחלה, מהמקורות, מאיפה שהכל התחיל. ממקום טוב ונקי, כולנו עושים את זה בהתנדבות, אנחנו כולנו עובדים במשרה מלאה, בהתנדבות מלאה כמובן, ללא שום מטרות רווח. והתחלנו, פתחנו חוג לילדים. בגילאים 9-13, וגם במקביל פתחנו קבוצת אימונים לחבר'ה בוגרים שרוצים לחזור להתאמן, או אפילו אנשים שיודעים לשחות ורוצים ללמוד את הספורט. אנחנו פועלים שם בימי שני ושישי, בשעות הערב, ואנחנו לאט לאט גדלים. יש לנו כבר היום בסביבות 15 ילדים, עשרה בוגרים, וחבר'ה מהעבר, וגם ילדים מהאזור, מאזור השרון בעיקר, רוצים ללמוד ולחזור לשחק בספורט הזה.
יש ליגה, אני מניח? כמה קבוצות שבליגה, או איך זה הולך?
היום יש ליגה, אנחנו כרגע לא חושבים על זה, אנחנו באמת עושים את זה ממקום שבו אנחנו רוצים לתת לכל מי שחוזר או מחליט ללכת להתאמן ולהתחיל את החוג, את אותם הערכים והיתרונות שהספורט הזה נתן לנו. זה בא מהמקום הזה. אנחנו כן כבר בשלבים, כבר היום מחפשים בריכה לחורף להמשך הפעילות לאוקטובר, גם באזור השרון, כדי שאותם ילדים שהתחילו עכשיו את החוג והבוגרים שחזרו יוכלו להמשיך להתאמן, ואנחנו מאוד מקווים שגם נוכל למצוא בריכת קבע שבה נוכל להקים שוב את המועדון שלנו בחזרה.
יפה. ומי שרוצה להתנסות בספורט הזה, איך הוא יצר אתכם קשר?
אז ניתן ליצור איתי קשר באופן אישי בטלפון 054-280-3035, או פשוט להגיע לרמות השווים בימי שני בין שבע בשעה שבע, ובימי שישי בשעה 5:30.
אוקיי. טוב, תודה רבה. שחייה זה תמיד כיף. וגם הנצחה וגם הערכים הנוספים שאתם מביאים. פיליפ שבירו, ממייסדי או ממחדשי קבוצת כדור מים של רמות השווים, כל הכבוד על היוזמה והרבה בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
להתראות, ביי ביי.
בשורות טובות, ביי ביי.
עופר פנחס יעלה לשידור בשבוע הבא, לפעמים לא הכל מסתדר לפי לוחות הזמנים שקבענו, בואו נמשיך עם מוזיקה טובה עד סוף התוכנית.
זורם ומעבד את חוש הזמן לאן אני הולך ומסתבך ניצוצות של
שהייתם איתנו היום במדברים מקומיים ושוכרה להתראיין כאן ראש עיריית הוד השרון ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי התראיין איתנו על תוכנית נוף הירקון שאולי לא תקרה אודי סורקי סיפר על אחיין האהוב שלו טל לעד זיכרונו לברכה שנהרג השבוע בקרב בעזה ופיליפ שפירו על קבוצת הכדור מים שהוא הקים בהוד השרון בשיחה ברמות השבים תודה שהזנתם ואנחנו נהיה פה גם השבוע הבא להתראות
צופה לי מהמר מה לעשות נכון עכשיו רק אתם וחזק יותר חזק